היום יום שלישי לפרשת משפטים, פרק ח' ב', פסוק ד'. כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם. אומר רש"י, כי יבער עוד בעירו וביער, כולם לשון בהמה, כמו אנחנו ובעירנו. עם ישראל אומרים אנחנו ובעירנו, אנחנו ובהמתנו. כל הלשונות כאן זה לא מלשון בעירת אש, אלא זה הכל לשונות שקשורים לבהמה. איזה סוג נזק מדובר פה? אומר רש"י, כי יבער יוליך בהמותיו בשדה וחרם של חברו. אדם שולח את הבהמות שלו לשדה של מישהו אחר. ההלכה היא גם אם הם הלכו לבד, אבל הלשון פה כי יבער, אז לכן מתייחס רש"י בסגנון יוליך. אז אדם שהבהמות שלו הלכו לשדה של מישהו זר ויזיק אותו באחת משתי אלו, הבהמה גרמה נזק בשדה של המישהו השני, או בשילוח בעירו או בביור. זה שתי הלשונות שיש בתורה, בפסוק. ושילח את בעירו וביער. מה עם שתי הלשונות? אז רש"י מסביר. שוב, רבותינו, שילוח, מה שכתוב שילח את בעירו, איזה סוג נזק זה? הוא נזקי מדרך כף רגל. כשהבהמה דורכת ברגליים, אז היא הורסת את, כן, את הפירות, את היבול.
זה בעירו.
זה הפירוש. ושילח את בעירו. הוא ביער, הוא נזקי השן. האוכלת ומבארת היא או שהיא עם הרגליים הורסת, או שהיא פשוט נעמדה ותחילה לאכול את היבול שלה. בשדה אחר, מה הכוונה? בשדה אחר, בשדה של איש אחר. עכשיו באים לבעל הבהמה לתבוע ממנו לשלם. אז מה הוא צריך לשלם? אומרת התורה, מיטב שדה הוא ישלם. מה הכוונה? שמין את הנזק. ואם למדות מה זה, זה כשהבהמה שלך עשתה. עכשיו, אם אתה רוצה לשלם בכסף או בשווה כסף, תן מה שאתה רוצה. אבל, ואם בא לשלם לו קרקע, אם הוא בא לשלם לו לא כסף, אלא הוא רוצה, אומר, אין לי כסף, יש לי קרקעות, בוא נעשה חשבון כמה יצא, אתה נשלם לך בתמורה, תן לי כך איזה מטר, שניים, שלוש מהקרקעות שלי, בתמורה על, על הנזק שהבהמה שלי עשתה. אז אם הוא רוצה לשלם לו קרקע, דמי נזכור, ישלם לו ממיטף שדותיו. אם יש לו כמה רמות של שדות, אז הוא חייב לתת, למרות שנגיד משדה פחותה זה יכול לתת לו 10 מטר, ומשדה טובה זה יהיה רק 2 מטר. אבל 2 מטר משדה טובה היא איכותית ושווה יותר, מתייחסים אליה יותר בהערכה. אם היה נזקו סלע, לדוגמה, אם הנזק היה בערך של סלע, ייתן לו שווה סלע מעידית שיש לו, מהשדות הטובים ביותר. למדך כתוב, מה בעצם למדנו פה בפסוק הזה? שהנזקים שמין להם בעידית. למדנו מפה שאם הוא בא לשלם בקרקעות, הוא צריך לתת מהקרקעות הטובים ביותר. פסוק כי עוברים לסוג נזק אחר. כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המבעיר את הבעירה. כאן מדובר על אש. יש את זה במסכת בבא קמא, יש ארבעה אבות נזיקין, ארבעה סוגי נזקים, כל זה מופיע מפרשתנו. כי תצא אש, אפילו מעצמה, מה הפירוש כי תצא? אדם ידליק בבית שלו איזה להבה קטנה, ופתאום בא איזה רוח, והרוח גרמה שהאש התפשטה, והיא מעצמה, לא שהוא הוביל במכוון את הלהבה שישרוף משהו של מישהו אחר. הוא ידליק עם כוונה שזה יישאר אצלו, אבל אפילו מעצמה היא יצאה. הוא מצא קוצים, מה זה קוצים? קרדון שמלה, זה דיינו קוצים, כמו שאנחנו מכירים את זה בשפה שלנו, ונאכל גדיש, מה הכוונה? שליחחה בקוצים, האש ארסה ואכלה את הקוצים, עד שהגיע לגדיש. גדיש זה כבר שדה ששם יש כבר תבואה שקצרו אותה, והיא כבר עומדת מוכנה להובלה למקום אחר. או לקמה מחוברת בקרקע, או שהיא שרפה שדה שלפני הקצירה, כשקמה זה נקרא התבואה שכולה עומדת עדיין בעומדה, מחוברת לאדמה, קוראים לזה קמה, אז היא פשוט שרפה את השדה. או השדה, מה הכוונה? או השדה שליחחה את נירו, מה הכוונה? אנחנו יודעים שלפני שזורים שדה, יש חרישה שבאה לפני הזריעה. החרישה באה לרכך את האדמה, אחר כך זורים בה. אם האש אכלה את השדה אחרי שהוא הספיק לחרוש אותה, הוא רצה עכשיו לזרוע, האש גורמת לאדמה שהיא נהייתה קשה מחדש, ואז מה יצטרך בעל החבר? לחרוש עוד הפעם. אז הוא גרם לו את הנזק הזה, צריך להביא עוד הפעם פועלים, אז הוא גם לחרוש, כמו שרש אומר, וצריך לניר אותה פעם שנייה, צריך לעשות חרישה פעם נוספת. שלם ישלם המבהיר, אומר רש"י, אף על פי שהדליק בתוך שלו, והיא יצאה מעצמה על ידי קוצים שמצא, חייב לשלם לפי שלא שמר את גחלתו, שלא תצב את הזיק, הוא היה צריך לשמור, הדלק את האש, אתה אחראי על הגחלת שלך עד הרגע האחרון, לדאוג בוודאות שהיא לא תזיק, ואם יצא והזיקה, אז האחריות היא על המדליק
המשלם.
מה? איך הוא משלם? הוא משלם כמו שאמרנו קודם, או שהוא משלם לו בכסף או בשביל כסף, הוא משלם לו בקרקע, כבר למדנו בפסוק הקודם, שהנזקים שומעים להם בעית. עכשיו אנחנו עוברים על קבוצה של קבוצת פסוקים, מפסוק ו' עד פסוק י' מדובר כאן על ארבעה סוגי שומרים שנתת להם לשמור חפץ. ארבעה סוגי שומרים, זה אומר ארבע רמות של שמירה. יש שומר שהוא נקרא שומר חינם, לקח לך את החפץ ואתה לא משלם לו שום דבר עבור השמירה, בחינם הוא מוכן לעשות לך טובה ולשמור לך על החפץ. יש שומר שהוא נקרא שומר שכר, הוא מקבל כסף עבור כל שעה, כל יום או משהו שהוא שומר לך על החפץ. יש סוג שלישי שקוראים לו שואל, הוא לא שהוא שומר על החפץ כי הוא עושה טובה לבעל החפץ, אלא להפך, הוא בא לבקש מבעל החפץ טובה, שהוא רוצה להשיל ממנו ולהשתמש בחפץ בתקופה מסוימת, זה נקרא שואל. והסוג הרביעי נקרא סוחר, זה גם יזום על ידי מי שמחזיק את החפץ, הוא בא לבקש, אבל מה הוא משלם עבור כל זמן שהוא מחזיק את החפץ. זה ארבעה סוגי אנשים, שעל כל אחד מתוך הארבעה האלה החפץ שנמצא בידם, לא משנה מאיזה סיבה, חובתם המלאה לשמור על החפץ. כי הם קיבלו את זה, בין אם הם קיבלו את זה לשמירה בחינם, בין אם הם קיבלו לשמירה בכסף, בין אם הם... בין אם הם שואל וסוחר, שכר את החפץ.
שכר
את החפץ. זה גם שומר.
להזכיר,
כן.
לא שכר במסחר.
לא, בלשון עם סין. בלשון סוחר, שסוחר בלשון השכרה.
להזכיר דירה.
כן, אז הוא שכר את החפץ. כל אחד מארבעת השומרים הללו יש לו חובה ברמה אחרת, עד כמה הוא מחויב לשמור על החפץ, מה הפירוש לשמור, כולם חייבים. אבל אם קרה משהו לחפץ, אז כל אחד, יש מצבים שאם זה יקרה בסוג שמירה אחת הוא יהיה פטור, בסוג שמירה אחרת הוא יהיה חייב, וכן הלאה. זה הנושאים שיש בפסוקים הבאים, לדבר על כל ארבעת השומרים, ועל כל אחד מהם בדיוק נגדיר מה רמת המחויבות המיוחדת שלו. אומרת התורה בפסוק ו'. כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אומר רש"י, וגונב מבית האיש לפי דבריו. מה זאת אומרת? אנחנו לא בטוחים שזה נגנב באמת.
הוא אומר,
הוא טוען, באים אליו אחר כך איפה החפץ, הוא אומר נגנב, גמרו אותו. מדובר כאן על שומר חינם, כפי שנראה עוד מעט. אם ימצא הגנב, אם יתברר שהוא באמת צודק ותפסנו את הגנב, ישלם הגנב שניים לבעלים. אז הגנב, כמו כל גנב שכבר למדנו את זה אתמול, שגנב משלם שניים, אז אם יתפסו את הגנב, אז בעל החפץ יקבל מהגנב כפל. פסוק זין, אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלוהים, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו. אם לא מוצאים את הגנב, אז מה עושים? הוא טוען שזה נגנב, ואת הגנב לא מצאנו. אז בעיקרון שומר חינם, אם מתברר שבאמת החפץ נגנב, הוא יהיה פטור מלשלם, הוא לא חייב. אבל מה? חובתו להוכיח שבאמת זה נגנב. אין לו הוכחה, הוא לא, אין לו תמונות מזמן הגניבה, אז מה הוא עושה? אז אומר רש"י, מזמיר לנו רש"י את הפסוק, מה הוא עושה? אם לא ימצא הגנב, הוא בא השומר הזה, שהוא בעל הבית, בעל הבית שכתוב כאן בפסוק ונקרב בעל הבית בראשו, מי שהחזיק עכשיו את החפץ אצלו, קוראים לו כרגע בעל הבית, השומר חינם, ונקרב אל הדיינים, הוא בא לבית דין, כי בעל החפץ תובע את השומר, אומר לו תחזיר לי את החפץ, והוא טוען שהחפץ נגנב, לדון עם זה ולהישבע לו שלא שלח ידו בשלו. הוא בא לבית הדין והוא צריך להישבע. השבועה צריכה לכלול שתי פרטים. פרט ראשון, על עצם הטענה שהוא טוען שהחפץ נגנב, הוא חייב להישבע שאומנם החפץ נגנב, אבל חייב השבועה הזו חייבת לכלול פרט נוסף, שמה הוא כולל הפרט הנוסף? שהוא לא שלח ידו בחפץ, מה פירוש לא שלח ידו בחפץ? הוא לא השתמש שום שימוש בחפץ אישי גם לפני הגניבה, כי הרי הוא לא קיבל את זה עם רשות להשתמש, הוא קיבל את זה על מנת לשמור, הוא לא קיבל רשות להשתמש, כן? עכשיו הוא טוען שזה נגנב, אומרים לו אין בעיה, נגנב אתה פטור, אבל תשבע בנוסף לכך שאתה צריך להישבע שהחפץ באמת נגנב, אתה חייב גם לכלול בשבועה שלך שלא שלחת את ידך בחפץ, פירושו שלא השתמשת בחפץ שימוש אישי שהוא לא לפי הרשות שקיבלת. אם הוא השתמש ואחר כך זה נגנב, אז הוא יהיה חייב על החפץ, כי הוא עבר על תנאי השמירה. ברגע שהוא עבר על תנאי השמירה, באותו רגע הוא איבד את הפריבילגיה המיוחדת שיש לשומר חינם, שהוא פטור אם זה נגנב. ברגע שהוא פגע בכללים, הוא כבר לא שמר. באותו רגע שהוא השתמש, אז הוא חרג מהתנאים שסיכמו בעת השמירה. ברגע שהוא חרג מהתנאים שסיכמו בעת השמירה, הוא כבר לא שומר, הוא כבר גנב. הוא כבר נקרא גנב, ובעצם השימוש, בעצם הרגע שהוא כבר נקרא גנב, הוא איבד את הפריבילגיה של שומר חינם, הוא הפך להיות כאדם שמשתמש בלי רשות, חובתו לשלם את החסר.
הוא השתמש, ועזר אותה.
סוג חד ממשיכה התורה ואומרת, על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שה, על סלמה, על כל אבידה, אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעו לאלוהים ישלם שניים לרעהו. מסביר רשי עכשיו בעריכות את הפסוק הזה, הנקודה שרשי כאן מסביר זה מה קורה אם מתברר שהוא בעצמו הגנב, מתברר שהוא נשבע או שהוא טוען שזה נגנב בשבועה, אבל מתברר שהוא שקרן. עדיין בשומר חינם מתברר שהוא שקרן, הוא גנב את זה, הוא העלים את זה למקום אחר, אז הוא הפך, הוא מתברר שהוא הגנב, אז מה דינו? אז הוא צריך לשלם שניים לבעל החפץ, צריך להחזיר. כמובן, אם יוכיחו, יבואו שני עדים ויוכיחו שהוא הגנב, כמובן, לא סתם עדים. ואם יתברר, אני אומר דברים שרשי יגיד, ואם יתברר שהעדים שבאו להעיד הם שקרנים, אז לא רק שהוא פטור, אלא העדים ישלמו לו לשומר פי שניים. לא פי, זה פי שניים.
פי שניים מאותו חפץ שישימו.
למה? כי הכלל אומר שכשהעדים באים להעיד על מישהו דבר שהוא לא נכון, מה שהם רצו לגרום לו, הם יצטרכו לשאת באותו... לא, אם יתברר שהוא לא גנב והם שקרנים, אז מה הם רצו? שהוא ישלם שניים, ומתברר שהם שקרנים, אז הם יצטרכו לשאת בעניין. בוא נראה, אומר רשי ככה, על כל דבר פשע שימצא שקרן בשבועתו, אם יתברר שהשומר חינם הזה הוא נשבע אבל הוא סתם היה שקרן, איך נדע שהוא היה שקרן? שיעידו עדים שהוא עצמו גנבו, עדים יבואו ויעידו שהוא היה גנב, וירשיעו אלוקים על פי העדים, אז הדיינים יחליטו שבאמת הוא הגנב וירשיעו אותו, כי העדים העידו עליו שהוא גנב, ישלם שניים לרעהו. למדך כתוב שהטוען בפיקדון לומר נגנב ממנו, אדם שטוען על הפיקדון שנתנו לו כשומר חינם אומר שגנבו לי את החפץ, ונמצא שהוא עצמו גנב ומתברר שהוא הגנב, משלם תשלומי כפל, אז הוא צריך לשלם את הכפל לבעל החפץ. ומתי? באיזה שלב הוא יהפוך להיות חייב בתשלומי כפל? מוסיף רשי ואומר, בזמן שנשבע ואחר כך באו עדים, בתנאי שסדר הדברים היה כזה שהוא הספיק קודם כל להישבע, ואחרי שהוא נשבע אז באו עדים. אז אם הוא הספיק להישבע ואחרי זה באו עדים, אז הוא הפך להיות הגנב שהוא משלם כסף. אבל אם הוא לא הספיק להישבע והוא רק טוען, אומר נגנב, הוא עוד לא הספיק להישבע, באו עדים אמרו הוא הגנב, אז הוא לא ישלם כפל. מאיפה יודעים את זה? אומר רש"י, לומדים את זה מהפסוק, שכך דרשו רבותינו, חכמים למדו, מה כתוב בפסוק ז' שקראנו קודם? ונקרב בעל הבית אל האלוקים, שזה מה הפירוש ונקרב? אומר רש"י, קריבה זו שבועי. מה שכתוב ונקרב, הוא נקרב לדיינים, לאיזה מטרה הוא נקרב לדיינים? להישבה. הדיינים מחייבים אותו להישבה. כשהדיינים מחייבים אותו להישבה, זה היה כתוב בפסוק ז', על זה ממשיך פסוק ח', אחרי פסוק ז', אחרי שהוא נשבע, אם יתברר שהוא דבר פשע, שהוא פשוט פשע, והוא סתם שיקר, אז ישלם שניים לרעהו. אבל אם הוא לא הספיק להישבה והתברר שבאו עדים, אז לא כתוב ישלם שניים לרעהו. ברש"י, מאיפה אני יודע שמה שכתוב ונקרב בעל הבית, כוונה שהוא נקרב להישבה? אולי ונקרב בעל הבית הכוונה שהוא בא לתבוע אותו, אבל הוא גם, מי אומר שזה דווקא כולל שבועה? אומר רש"י, אתה אומר לשבועה, אוי נועל על עדין, אולי הכוונה שהוא פשוט קרא אותו לבית דין, אבל מי אומר לך שהכוונה היא שבועה? שאולי הכוונה היא שכיוון שבא לדין וכפר לומר נגנבה, מיד יתחייב בכפל אם באו עדים שהוא בידו. אולי הכפל יהיה לו חובה לשלם כפל כשבאו עדים נגדו, גם אם הוא לא הספיק להישבע. מאיפה אתה יודע שחובת השומר חינם לשלם כפל זה רק אם הוא הספיק להישבע? ואם לא, אז לא, מאיפה אתה יודע? ורש"י נאמר כאן שליחות יד, כתוב כאן לא שלח ידו, כך היה כתוב את הלשון בפסוק ז', את הביטוי אם לא שלח ידו, ונאמר למטה שליחות יד. ויש פסוק הבא שנראה בעזרת השם בפסוק י' שנלמד עוד מעט, כתוב עוד מעט גם שם את הלשון שלח ידו. ושם בפסוק שלח ידו שכתוב בפסוק י' כתוב במפורש מתחילת הפסוק, שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו. אז כמו בפסוק י' שכתוב את המילה שלח ידו, ושם איך אני יודע שהוא צודק שהוא אומר לו שהוא לא שלח ידו? בגלל שהיה שבועה. אז מזה אנחנו יודעים מה להלן שבועה, כמו, כן, כמו בפסוק י' היה כלול לפני איזה שבועה, אף כאן, גם פה בפסוק ז' שכתוב רק ונקרב בעל הבעל הבית אם לא שלח ידו, בפסוק ז' לא כתוב בדיוק מה הוא עשה בבית דין, כתוב רק שהוא בא לבית דין, אז אף כאן זה כולל בזוכר גם שבועה. אז אם כך לסיכום הדברים, מתי נחייב את השומר לשלם כפל אם יבואו עדים? זה רק בתנאי שקדם לפני איזה שבועה. עכשיו מסבירה שאת המילים של אותו פסוק שקראנו קודם, אשר יאמר כי הוא זה, מה הפירוש של המילים אשר יאמר כי הוא זה? לפי פשוטו, מה הפירוש הפשוט? אשר יאמר העד, העד יבוא נגד השומר חינם ויעיד עליו ויגיד כי הוא זה שנשבעת עליו. אותו חפץ שאתה נשבעת שאתה לא יודע איפה זה נעלם, אתה התאממת, הרי הוא אצלך, אנחנו מעידים שאילו אצלך נמצא, תלך למחסן שלך, תראה שזה שם נמצא במקום פלוני. עד הדיינים יבוא דבר שניהם, אז הדיינים עכשיו צריכים להעמיד זה מול זה, יש לנו עדות מול שבועה, לראות מי צודק, ויחקרו את העדות, ואם קשרים, אם מתברר שהעד הוא עד כשר, וירשיעו לשומר זה, ואז במילא אם העד הוא עד כשר, אז השומר הוא רשע, הוא היה סתם שקרן, ישלם שניים, אז השומר ישלם כפל. ואם ירשיעו את העדים, אבל אם להפך התברר שהעדים היו שקרנים, שנמצאו זוממים, אם יתברר שהם סתם זממו נגדו משהו וזה לא נכון, ישלמו הם שניים לשומר, כמו דינם של עדים זממים.
ירשיעו זה
משורש
רשע?
מה? ירשיעו? ירשיעו זה מלשון רשע. ירשיעו אותו פרושו, ירשיעו אותו ויגידו שהוא רשע. רבותינו זל דרשו, עד כאן נסביר רשע מה פירוש את המילים כי הוא זה, כמו שהפשוטו, שהעדים יגידו כי הוא זה. מה שאתה טוען שהוא נעלם, הנה זה, אנחנו מראים לך את זה שזה מול העיניים. רבותינו דרשו, במדרש אומרים מה פירוש כי הוא זה, ללמד שאין מחייבים אותו שבועה, אלא אם כן הודע במקצת. לומר כך וכך, אני חייב לך והמותר נגנב ממני. חכמים לומדים מזה, ובגמרא זה כתוב, שאם אדם, במקרה הזה השומר חינם טוען, נתת לי לשמור 1,000 שקל, מצטער, נאבד לי. אם הוא יגיד הכל נאבד, לא יחייבו אותו שבועה.
לא
יחייבו אותו שבועה? לא. אם אבל הוא יודע במקצת, הוא יגיד, אתה נתת לי רק 900, רק 800, רק 100. על חלק מהסכום הוא יודע, הוא אומר, הנה, כי הוא זה, הנה זה פה, אתה רואה, זה מה יש. השאר לא היה. זאת אומרת שהוא מודה במקצת הטענה וכופר בחלקה השני של הטענה, רק במקרה כזה ישביעו אותו. ככה החכמים לומדים את זה מהפסוק, זה הפירוש ששקיעו זה, והפירוש כזה, הנה זה, 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 זה הכל, זה מה יש, אני יותר מזה כלום. עד פה למדנו על שומר חינם. עכשיו נקרא את הפסוקים הבאים על שומר שחר. שומר זכר פירושו שהוא קיבל כסף עבור השמירה. מסתבר שאם הוא קיבל כסף עבור השמירה, אז השמירה שלו עולה ברמה. אם הוא יגיד נגנב, נגנב בשביל זה קיבלת כסף, לשמור נגנב, אז תשלם אחר. אצלו הרמת השמירה גוברת, אצלו נפתור אותו רק במקרה שיהיה אונס, שהוא לא אשם, נאנס ככה, פתאום זה מת, היה בהמה, פתאום מתה או משהו קרה, כפי שנראה את הפסוקים. נקרא את שלושת הפסוקים הבאים, ונראה את הרש. פסוק ט', כי יתן איש על רעהו חמור או שור עושה וכל בהמה לשמור, ומת או נשבר או נשבע, אין רואה, שבועת אדוני תהיה בין שניהם, אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ולקח בעליו ולא ישלם. ואם גנוב יגנב מאמו, ישלם לזה עליו. שלושת הפסוקים שקראנו כרגע, מקפלים בתוכם את ההלכות של שומר שכר. נקרא את הרש"י שמתייחס לשלושת הפסוקים. כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור. אומר רש"י ככה. קודם כל, זה סתם מעניין, שכשהתורה דיברה על שומר חינם, אז איזה דוגמאות היא אמרה? כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים. היא עוברת לשומר שכר, היא נותן דוגמאות אחרות, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור. למה? אז לא משנה הרי מה נתתי, הרי התורה מדברת לפי הרגילות. אתה בא לתת לבן אדם איזה כלי, איזה עת לשמור, אז זה שומר חינם. אתה בא לתת לשמור על החמור, זה תרחה, אז אתה משלם לו כסף. לכן התורה נותן דוגמאות שהן מסתברים בדרך רלוונטיות למקרה הספציפי הזה. אומר רש"י ככה, כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור, פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם. לפיכך פתר בו את הגניבה, שומר חינם, השמירה שלו יותר ברמה נמוכה, לכן הוא פתור על הגניבה, כמו שכתוב, איך קראנו קודם בפסוק ו' ובפסוק ז', וגונב מבית האיש, אם לא ימצא הגנב, ונקרב בעל הבית לשבועה, למדת שפותר עצמו בשבועה זו. ופרשה זו, כשקראנו כרגע את פסוק ת' י' וי' א', אמורה בשומר שכר, פה מדובר על שומר שהוא מקבל כסף על השמירה. לפיכך, מכיוון שרמת השמירה שלו גבוהה יותר, אינו פטור אם נגנבה. אם זה נגנב, זה תירוץ לא מתאים. נגנב, תשלם. כמו שכתוב, איפה אנחנו יודעים? כתוב במפורש, קראנו את זה קודם בפסוק י' כתוב, ואם גנוב יגנב מאמו, ישלם. כתוב במפורש, שאם זה נגנב, הוא צריך לשלם. שומר שכר, אין תירוץ נגנב. אבל איפה אנחנו נפתור את השומר שכר? על האונס. מה פירוש אונס? כמו מת מעצמו. תן לו חמור, פתאום החמור מת. או נשבר, שומר שכר, אם זה מת, אז הוא לא קיבל כסף לשמור על הנשמה שלו, קיבל כסף לשמור על הגוף שלו, כן? כמו מת מעצמו, אם פתאום הוא ימות מעצמו, או נשבר, או נתן לו איזה כלי לשמור, פתאום הכלי נשבר, או נשבע בחוזקה על ידי ליסטים, באו גנבים עם נשק גלוי, ואמרו אנחנו גונבים את זה, הוא לא יכול לעמוד מול גניבה ברמה כזו, ועכשיו, ואם היו עדים שראו שבאמת זה נשבר, או נשבר, או מת, אז ברור, יש לו עדים, יש לו הוכחה, מיד פותרים אותו. אבל ואין רואה, כתוב בפסוק ת', המילים האחרונות של פסוק קוראות, אין רואה, אין רואה שיהיה בדבר, אף אחד לא ראה. מה עושים אז? שבועת השם תהיה, מה פה שבועת השם תהיה? היא שווה שכנו כדבריו. צריך להישבע שמה שהוא טוען זה אמת, שזה נגנב, זה לא מספיק, אבל הוא נשבע שזה מת, שזה נשבע על ידי ליסטים בחוזקה, שזה נשבר. מה הוא צריך עוד לכלול בשבועה? אנחנו לא חושדים בו שהוא נשבע לשקר. ומה כולל בתוכו עוד בשבועה? והוא לא שלח ביד להשתמש בה לעצמו, כמו שאמרנו קודם. השבועה היא לא רק שזה מת. הוא צריך גם להישבע שלא השתמשת בזה לפני זה לשימוש אישי. כי אם השתמשת, כמו שאמרנו קודם, השתמשת בשימוש אישי, ואחרי שזה מת, אנחנו מאמינים לך שזה מת, אבל אתה צריך לשלם כי אתה חרקת מתנאי השמירה. שאם שלח ביד ואחר כך נאנסה, חייב בו נשים. זה ברגע שהשתמשת בזה, באותו רגע אתה איבדת את ההגדרה שקיבלת בעת קבלת החפץ, ואתה חייב אפילו בעונש. ולקח בעליו, אם הוא נשבע, אז הבעלים לוקחים את מה הם לוקחים, ולקח בעליו השבועה, את הכלי, את החפץ, את הבהמה, הוא כבר לא יכול לקחת, את השבועה הוא יכול ללכת עם השבועה הביתה, ולא ישלם לו השומר כלום, והשומר לא חייב לשלם לו כלום, כי אמרנו ששומר שכר פטור באיזה מקרה? באונס, אם הוא נשבע שבאמת כך היה, אונס פטור. פסוק י' ב' אומר לנו, הבעל חפץ, ילך הביתה לא עם שור או עם חמור, ילך הביתה עם שבוע, זה מה שהוא קיבל. פסוק י' ב' אומר, אם טרוף יטרף, יביהו עד, הטריפה לא ישלם. זה בא בהמשך למה שאמרנו קודם, שאם הוא יביא עדות שבאמת הוא טוען, זה נטרף. נטרף, בא איזה אריאל, העדר, טרף לך איזה שור, עגל, משהו, אז זה גם, עונס הזה פתור, אבל הוא צריך להביא הוכחה שאומנם ככה היה, אומר רשי. אם טרוף יטרף על ידי חיה רעה, יביהו עד, מה הכוונה? יביא עדים שנטרפה באונס, ופתור. הטריפה לא ישלם. לא כתוב טריפה, הטריפה, עם מי הידיעה. כאילו שיש טריפה שהוא כן משלם, והטריפה, טריפה הידועה הוא לא ישלם. איזה כן ואיזה לא. ורשי אינו אומר, טריפה לא ישלם, אלא הטריפה. יש טריפה שהוא משלם, ויש טריפה שאינו משלם. טריפת חתול ושואל ונמיה משלם, יאמר לי, חתול טרף את הכבש. חתול, היית מגרש אותו. אנחנו מאמינים לך שחתול עשה את זה, אבל נגד חתול היית צריך
להתמודד.
אם הוא אגיד טריפת זאב, ערי ודוב ונחש, אינו משלם, אבל דרך דברים כאלה, הוא לא יכול להתמודד. ומי לחשך לדום כן? מי גילה לך את הסוד הזה שאתה תעשה כזה הבדל בין טריפה מסוג של חתול לטריפה מסוג של זאב? מי גילה לך, אגיד, כתוב טריפה? אולי כל טריפה במשמע? מי נתן לך את הסוד הזה? מי לחש לך, רשי אומר, מי לחש לנו באוזן לחכמים לעשות כזו הבחנה בין טריפה כזו לטריפה כזו? אומר רשי שריקטיב, כתוב במפורש בפסוק ת', מה קראנו בפסוק ת'? הלשון היה כתוב ומת או נשבע או נשבע. הם הדוגמאות שהתורה פירטה לנו. מה מיטה שאינו יכול להציל, אף שבר ושביה שאינו יכול להציל. כמו באמת, צריך להיות באמת, אי אפשר לבוא אליו את הנעלה, למה לא הצעת את המוות שלו? נכון? על מת אי אפשר לבוא אליו את הנעלה. והתורה כתבה ליד המילה מת, נשבע או נשבר. אז הנשבר והנשבע שלא נבוא אליו בטענות למה לא עצרת, זה רק במקרה שזה כמו באמת, שבאמת לא נוכל לבוא אליו בטענות למה לא עצרת. אבל אם זה דבר כזה שאפשר לבוא אליו בטענות למה לא עצרת, אז לא נפתור אותו מהריפן. עד פה סיימנו את השומר השני שזה שומר שכר. עברנו כבר שניים. עכשיו נראה, פסוק י' ג' מדבר על שואל. שואל שלא השאלה. לא בעל החפץ יזם את המצב, אלא להפך, אתה
ביקשת.
הסתבר לומר שרמת המחויבות של שואל הרבה יותר גבוהה מרמת המחויבות של שומר שכר אפילו. הוא יהיה חייב אפילו באונס. מת, מת, שאלתי לך חפץ.
מת כתוצאה?
אז יכול להיות שאפילו לא כתוצאה. אתה חייב גם באונס. מכיוון שאתה שאלת, אתה לוקח אחריות מרגע שקיבלת, הרגע שאתה מחזיר, ואתה לא יכול להגיד אונס, באו גזלנים, לא יודע מה. באו, באו, נכון, מאמינים למה שבאו, אבל חורתך לשלם. אומרת התורה בפסוק י"ג. וכי ישאל איש עם רעהו, ונשבר או מת, בעליו אין אמו שלם ישלם. התורה כאן נותנת איזו הבחנה אחת, היא לא אומרת שלם ישלם, אלא היא מוסיפה שלוש מילים, בעליו אין אמו. פה התורה מגלה לנו שיש מקרה אחד, בצו אחד שהשואל יהיה פתור. מצב מאוד מעניין, נקרא את הרש"י. וכי ישאל, בא ללמדך על השואל שהוא חייב באונסים. שואל חייב באונס. בעליו אין אמו, אם בעליו של שור אינו עם השואל במלאכתו. מה הפירוש? אם בעל החפץ עובד איתך ביחד בחפץ או בכלל, אתה תהיה פטור אם יהיה אונס.
הוא גם שומר.
אפילו שלא שומר על החפץ הזה.
הוא משמש את שניהם.
לא, לא על החפץ הזה. לא דווקא שזה חייב להיות על החפץ הזה. אפילו בחפץ אחר, למשל, שאלת ממנו בהמה לחרוש. והבעל החפץ הוא רואה חשבונות. ואמרת, בוא תעשה לי עבודה, אני מבקש ממך לקחת את התיקים שלי, תעשה לי עבודה וכו'. באותו זמן שאני שאלתי ממנו בהמה, הוא גם היה אצלי, הוא עבד אצלי.
הוא בא לפשפש בניירות.
הוא עבד אצלי, ובזמן שאני שאלתי עבודת החפץ. ואחר כך קרה מקרה של אונס על הבהמה, אני אהיה פתור.
בזמן הזה הוא יכפל לשמור, כן?
לא, לא קשור לשמור, לא בגלל שבעל החפץ.
לא, לא בעל החפץ, השני.
הוא לא יכול לשמור על אונס, מה שייך לשמור על אונס, הוא מת. אונס אי אפשר לשמור, על המשמה שלו לא יכול לשמור. הוא מת, הבהמה מתה.
למה?
החוק אומר שאם בעליו אין אמו, אם הבעלים לא עובדים, כמו שרשי אומר, אם בעליו של שור אינו עם השואל במלאכתו, אז הוא חייב. נראה את פסוק ידעת, רשי מפרט עוד פרט בעניין. והפסוק, אם בעליו אמו, לא ישלם, אם שכיר הוא בא בשכרו. כאן הפסוק מכניס עוד פרט חשוב לגבי שואל, ומכניס לנו בקיצור את המושג של שכיר. אומר רשי, קודם כל, מה החצי הראשון של הפסוק שמשלים לנו את הפרט של השואל? אומר, אם בעליו אמו, זה לא משנה אם בעליו אמו, אם הוא עובד איתו כרגע באותו חפץ שהוא שאל ממנו, או בין שהוא באותה מלאכה, בין שהוא במלאכה אחרת, זה לא משנה. אם הוא עובד איתך, הוא עובד כרגע אצלך, לא משנה במה, היה אמו בשעת שאלה, אם בזמן ששאלתי את החפץ, הוא עבד אצלי, הוא עבד אצלי 10 דקות, שעה, וזה לא קרה האונס ב10 דקות האלה. אחרי זה, הוא הלך, סיים. אומר השי, אינו צריך להיות אמו בשעת שבירה ומיטה, הוא לא צריך שבזמן שקרה האונס הוא גם היה אצלי, עובד אצלי. בזמן שהחפץ היה שאול אצלי, הוא עבד אצלי, והלך, אז התורה החוק אומר שהוא פתור. השואל פתור. אחר כך עוברים לסוג האחרון, זה סוחר. כתוב, אם שכיר הוא, אם השור אינו שאול אלא שכור, מי נהנה כשזה... עכשיו, בשכור יש כאן מצב מאוד מעניין. מצד אחד הוא דומה לשואל, שמי יזם את בקשת החפץ?
השואל.
ובסוחר מי יזם? גם הסוחר. מצד שני הוא דומה לשומר שכר. למה הוא דומה לשומר שכר? מכיוון שמי נהנה...
בעל החפץ.
גם בעל החפץ נהנה, כמו בשומר, בשומר שכר בעל החפץ נהנה.
לא.
גם בשומר חינם בעל החפץ. זאת אומרת, סוחר הוא דומה גם לשומר חינם וגם לשומר שכר. הוא דומה לשומר חינם, כן? הוא דומה לשומר חינם הסוחר, כי האדם הזה נהנה, מי נהנה מהחפץ הזה?
הסוחר.
מצד שני, מי נהנה אבל גם המזכיר. שניהם נהנים. שניהם נהנים. אז בשומר חינם, מי נהנה?
בשומר חינם, מי שנהנה?
רק הבעל הבית. השומר שכר, מי נהנה? גם השומר.
השומר בעיקר.
הסוחר, מי נהנה? שניהם?
שניהם.
אז פה התורה לא אומרת, לא מגדירה למי הוא דומה בהלכות שלו הסוחר. הוא דומה לשומר חינם או שהוא דומה לשומר שכר. התורה אומרת, אם זכיר הוא, בא בשכרו. מה זה בא בשכרו? אז אומר רש"י, אם זכיר הוא, אם השור אינו שאול אלא שכור, בא בשכרו ליד הסוחר הזה. מה הכוונה? החפץ הזה הוא היה שכור. אז מי שקיבל עכשיו את החפץ להשתמש, הרי סוחר מותר לו להשתמש, סוחר הוא כמו שואל, מותר לו להשתמש. שומר חינם, שומר שכר, אסור להם להשתמש בחפץ, נכון? שואל מותר לו להשתמש, סוחר גם מותר לו להשתמש, רק סוחר משלם. ולא בשאלה, הוא לא קיבל את זה בחינם, הוא קיבל את זה והוא משלם. ואין כל הנאה שלו, לא רק הוא נהנה, שואל רק הוא נהנה. אז אם רק אתה נהנה, אתה חייב אפילו באונס. אבל בסוחר, נכון שאתה כמשתמש עם החפץ נהנה, אבל לא רק אתה נהנה, אלא בא בשכרו, מי עוד נהנה? בעל הבית, שהרי על ידי שכרו משתמש. אז לכן, להגיד שהוא כמו שואל, ודאי שלא. לא נעמיד אותו בחובה גבוהה כמו שואל, כי בשואל בעל הבית לא נהנה בכלל, רק המשתמש, ובסוחר גם בעל הבית נהנה, אז אי אפשר להגיד שהחובה שלו הוא כמו שואל, ממה שרש"י אומר, ואין לו משפט שואל להתחייב באונסין, אי אפשר להטיל על הסוחר רמת שמירה כמו שואל. אז כמו שואל הוא ודאי לא. מה נשאר לנו כמו מי? או כמו שומר חינם, או כמו שומר שכר. אבל התורה לא אומרת מה? ולא פירש מה דינו? התורה לא אומרת לנו מה? אם כשומר חינם, או כשומר שכר. לא ברור לנו פה בפסוק, מה יהיה דינו, למשל, אם נגנב החפץ? אצל הסוחר, זה נגנב. נפתור אותו? או לא נפתור אותו? מה נעשה? לפיכך נחלקו בו חכמי ישראל. לכן החכמים נחלקו מה דינו של סוחר בגניבה, אם זה נגנב. סוחר כיצד משלם? שואלים בגמרא במסכת בבא מציע, מה יהיה חובתו של הסוחר אם הוא טוען שזה נגנב? אנחנו מאמינים לו שהוא נגנב, הוא נשבע שזה נגנב.
נשבע,
כן, מה דינו? רבי מאיר אומר כשומר חינם. רבי מאיר אומר, הוא כמו שומר חינם. מה הפירוש? נשבע נשבעת שזה נגנב, פטור. רבי יהודה אומר, כשומר שכר. רבי יהודה אומר, לא, אתה חייב. נכון, אתה טוען שזה נגנב, אבל חובתך לשמור על זה לפחות ברמה כזו של גניבה. זה מחלוקת בגמרא, מכיוון שהתורה בפסוק הדבר הזה לא לגמרי ברור. בזה סיימנו את דיני ארבעת השומרים, ועכשיו עוברים למספר הלכות קצרות בנושאים שונים. פסוק נדבר. וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה ושכב עמה, מהור ימרנה לו לאישה. אומר רש"י, וכי יפתה מדבר על ליבה עד ששומעת לו, וכן תרגומו, והרי ישדל שידול בלשון ערבי כפיתוי בלשון עברי. מהור ימרנה ישפסוק למוער כמשפט איש לאשתו, זאת אומרת הוא נותן לו מה שדרכו של אדם לתת לאשתו כתובה, שכותב לה כתובה וישאנה, חובתו לקחת אותה לאישה. זה פסוק סוד זין, אם מען ימען אביה לתיתה לו, כסף ישקול כמוער הבתולות. אומר רש"י, אם האבא לא מעוניין, אומר רש"י, אז הוא צריך לשלם קנס. כמה הוא משלם? כמוער הבתולות, כמה זה? שהוא קצוב 50 כסף. הסכום שהוא צריך לתת זה 50 שקלים.
רגע, איך הוא קצוב?
ואנחנו יודעים שצריך לתת לה 50 כסף. איפה אנחנו רואים כזה דבר, מאיפה אנחנו לוקחים שזה דווקא 50 כסף? אומר רש"י, שיש לנו פסוק, אמנם פה זה לא כתוב, אבל בספר דברים זה כתוב. אצל התופס את הבתולה ושוכב עמה באונס, שנאמר מה כתוב שם, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף. אז הפסוק קראו בספר דברים, מספר לנו, מגלה לנו שפה זה לא היה באונס, פה זה היה בפיתוי. אבל אם אביה לא רוצה לתת אותה, שהוא ייקח אותה לאישה, אז שישלם לה את אותו סכום שמשלמים באונס. פסוק י"ז, מכשפה לא תחיה. אומר רש"י, מכשפה לא תחיה, מה הכוונה? לא תחיה, זה לא פירוש אל תיתן לה אוכל, וזהו, היא לאט לאט תמות. לא, אלא תומת בבית דין, הכוונה היא פשוט, אתה צריך לקחת אותו לבית דין ולהרוג אותה מכשפה. ואחד זכרים ואחד נקבות, זה לא משנה מכשף או מכשפה, זה אותו דבר, אלא שדיבר הכתוב בהווה, שאנשים מצויות מכשפות. לכן כתוב מכשפה, כי ההווה היה שהכישוף היה מצוי אצל נשים יותר מגברים. פסוק י"ח, כל שוכב עם בהמה, מות יומת. אומר רש"י, כל שוכב עם בהמה, מות יומת, בסקילה, רובע כנרבט, שכתוב בהם דמיהם בם. כתוב על המצב הזה שזה סקילה, ככה לשון דמיהם בם זה בספר ויקרא, אז שניהם, גם המבצע,
גם הבהמה,
גם הוא אותו דבר. זוג יותר. זובח לאלוהים יוחרם, בלתי לאדוני לבדו. הסוג הזה מדבר שאסור לעשות מלאכה של קורבן ודומה לכך לאלילים, רק בבית המקדש לקדוש ברוך הוא. ורש"י, לאלוהים, מה הכוונה? לעבודה זרה. ורש"י ככה, אם לא היה נקוד לאלוקים, אם הניקוד היה צעירה מתחת ללמד, היה צריך לפרש ולכתוב אחרים. עכשיו שאמר לאלוקים, עכשיו שיש קמץ מתחת ללמד, אין צריך לפרש אחרים. אתה לא צריך לפרש איזה, אלא זה כאילו לא ידוע. ורש"י כלל, שכל למד ובית והיה משמשות בראש התיבה, אם יש לנו בתחילת תיבה למד או בית, במקרה שלנו יש לנו למד, אם נקוד בחטף, אם הלמד היה נקוד בשווה, כגון למלך, כן. אם זה היה נקוד בחטף, כגון למלך, למדבר, לעיר, צריך לפרש לאיזה מלך, כמו שאתה אומר, תשאל מישהו לאן אני הולך, אני הולך למלך. למלך, לאיזה? לאיזה מדבר? לאיזה עיר? וכן, אותו דבר, למלכים ולרגלים, אותו דבר. אם אני כותב לימלכים, האחיריק שבלמד, במילה לימלכים או האחיריק שבלירגלים, זה בעצם במקום שווה. כי בעצם היה צריך לכתוב למלכים, אבל הכלל בדקדוק אומר שאין שני שוואים בראש מילה, ומכיוון שהמם היא של המילה מלכים היא עם שווה, אני לא יכול לעשות גם בלמד שווה, אז אני עושה את זה באחיריק. מכיוון שלא עושים שתי שוואים באמצע בתחילת מילה, אז חייב... אז השווה הראשון הופך להיות ללמד, אבל זה כאילו היה שווה, אז צריך לפרש לאיזה. ואם אינו מפרש, אם אתה לא תפרש לאיזה, ואתה אומר לי מלכים, כל המלכים במשמע. וכן, אותו דבר, אם היה כתוב כאן עם צעירי לאלוקים, אם היה כתוב בצעירי, אז זה גם היה נחשב כמו שווה. ואם לא הייתי מפרט, אז כל אלוקים במשמע, אפילו קודש. אז הייתי אומר לכולם. אבל כשהיא נקודה פתח, אבל אצלנו של נקודה פתח, רש"י קורא לפעמים פתח וקמץ, זה אותו דבר. עכשיו של נקודה פתח, כמו שאני אומר למלך, למדבר, לעיר. אתה שואל מישהו, אתה הולך, אני הולך למלך. אז הוא לא צריך להגיד לך איזה. כשהוא אומר לך למלך, פירושו לידוע. נודע באיזה מלך מדבר, וכן לעיר, נודע באיזה עיר מדבר. וכן לאלוקים, שכתוב כאן לאלוקים מה הכוונה, התורה לא צריכה לכתוב אפילו למי הכוונה, לאותם שהוזרתם עליהם במקום אחר. לידוע כבר. כי יוצא בו דוגמה לדבר, מבירה שכתוב בתהילים, אין כמוך בא אלוקים. על מי מדובר? על הקדוש ברוך הוא. כתוב בא עם קמץ, לפי שלא פירש, הוא צריך לנקט פתח, פתח או קמץ, צריך שכאן זה אותו דבר. אז מה קורה עם אדם שכן זבח לעבודה זרה? יוחרם, מה הכוונה יוחרם? יומת. מביטים אותו. שאלת השאלה ולמה, נאמר יוחרם, אבל כבר נאמר בו מיטה במקום אחר, למה צריך להתכתוב את המילה יוחרם? הרי כבר למדנו בספר דברים, כתוב רוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא וגומר שצריך להרוג אותם, למה צריך לכתוב כאן את המילה יוחרם? אומר רש"י, אלא לפי שלא פירש, על איזה עבודה חייב מיטה. כאן בפסוק בספר דברים לא כתוב בדיוק איזה סוג עבודה צריך שיעשה שיהיה חייב מוות. שלא תאמר כל עבודות במיטה, שלא תיתן לחשוב שכל עבודה לא משנה מה שאתה עושה לעבודה זרה, אז חייב מוות, בא ופירש לך כאן, לכן כתוב כאן, זובח לאלוקים. לומר לך, מה זביחה עבודה נעשית בפנים לשמיים? כמו זביחה שעושים בבית המקדש, אף אני מרבה, אז אותו דבר אם אדם זבח, דיינו, שחט לאלילים, למה? כי שחיטה יש בבית המקדש, אז להבדיל אם עושים את זה לאלילים חייב מיטה. אף אני מרבה, אותו דבר המקטיר המנסך, אם אדם מקטיר קטורת לאלילים, אדם מנסך יין על המזבח לאלילים, שהן עבודות בפנים, שהן עבודות שעושים אותן בבית המקדש, וחייבים עליהם לכל עבודה זרה. כל עבודה זרה שבעולם, אם אדם עשה להם את עבודה, את הדבר הזה של זובח, מקטיר או מנסך, הוא חייב בין שדרכה לא עובדה בכך, בין שאין דרכה לא עובדה בכך. זה לא משנה אם העבודה הספציפית, העבודה זרה הספציפית הזו, יכול להיות שאפילו הגויים שעובדים את העבודה הזו, לא עושים את זה לא בשחיטה, לא בהקטרה ולא בניסוח. אלא עושים את זה בכל מיני צורות אחרות, זה לא משנה. אם אתה עשית את הדברים האלה שעושים בבית המקדש לעבודה הזרה הזו, לא, אתה לא צריך להתעניין איך הגוי משתמש בעבודה הזרו, חייבים. אבל שאר עבודות, אבל אם אתה עושה עבודה אחרת לעבודה זרה, כגון המכבד, כך מצטה, התחיל לטטות סביב עבודה זרה. והמרבט, התחיל ככה לטפטף מים שיהיה יופי. או והמגפף, הוא מחבק את העבודה זרה, והמנשק, אינו מניטה, זה לא חייב מעט, אלא בעזרה, פירוש העזרה, יש איסור לעשות את זה, אבל זה לא במיטה, אלא אם כן לעבודה זרה שדרכה בכך. אלא אם כן אם זה עבודה זרה, שזה בדיוק הצורה איך שעובדים אותה, שמטטים סביבה, אז כמובן שחייב מיטה.
איזה מה? לא רואה.
פסוק חף, עוברים להלכה חדשה, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גירים היטב בארץ מצרים. אומר רש"י, וגר לא תונה, הכוונה הונאת דברים, אל תצייר אותו בדברים, אל תבזה אותו, אל תגיד לו אתה גר, אתה כזה, כל דריילר בלעז, כמו ואכלתי את מונאי חד בשרם, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר בספר ישעיהו, מי שיקנטר יותר את עם ישראל ויגדף אותם, אז הקדוש ברוך הוא יאכיל את הבשר שלהם לחיות. על כל פנים, שם הפסוק אומר, מי שיקנטר את עם ישראל, קוראים להם מונאיך. נדבר נגדם בסגנון דיבור לא יפה ולא נגד עם ישראל. ולא תלחצנו, מה פירושו לא תלחצנו? בגזלת ממון, אל תגזול על כסף מגר. אסור לגזול מאף אחד, אבל אם אתה גוזל מגר, אתה עובר עבירה מיוחדת, נוספת. כי גרים הייתם עם עוניתו, אם אתה מצייר אותו בדיבור, אף הוא יכול לעון אותך ולומר לך, גם הוא יכול לצייר אותך ולהגיד לך, אף אתה מגרים באת, מום שבכל, תאמר לחבריך. כל לשון גר, מה פירוש גר? אדם שלא נולד באותה מדינה, אלא בא במדינה אחרת לגור שם. גר זה לא הכוונה, חייב להיות מישהו שהיה פעם גוי ונהיה יהודי. הוא בא, עולה חדש במדינה אחרת, ואתה מתחיל להגיד, אתה בא משם, וזה, וכל זה, זה אותו דבר, זה נקרא שאתה מצייר אותו בדברים. פסוק רפא, כל אלמנה ויתום לא תענון. אומר רש"י, כל אלמנה ויתום לא תענון, הוא עדין לכל אדם. אסור לענות אף אחד. לשדיבר הכתוב בהווה, לפי שהם תשושי כוח, ודבר מצוי לענות, גם שהם אנשים כאלה חלשים, אז נתפלים אליהם לענות אותם, צריך זהירות גבוהה יותר. פסוק רב ב', אם ענה תענה אותו, כי אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. אומר רש"י, אם ענה תענה אותו, הפסוק אומר, אם ענה תענה אותו, נו נו נו, מה יהיה? לא כתוב. אומר רש"י, הרי זה מקרא קצר, גזם ולא פירש עונשו. טוב, אומרת, אם ענה תענה אותו, ונותנת לך ליד הדמיון לחשוב, ולא אומרת מה בדיוק העונש יהיה. כמו מביא רש"י כמה דוגמאות, כתוב בתורה בספר בראשית, לכן כל הורה קין מה יהיה? גזם ולא פירה שומשו. אף כאן, אם ענה תענה אותו לשון גיזום, כלומר סופך ליטול את שלך. למה? כי אם צעוק יצעק אליי וגומר, אשמענו ואין כמנו. אם הוא יצעק אליי אותו יתום או אותה אלמנה שאתה גרמת להם צער, הקדוש ברוך הוא לא ישתוק על העניין הזה. מה יגרם? מה יקרה? מה פסוק חף ג' וחרה אפי והרקתי אתכם בחרב, והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים. אומר רש"י, והיו נשכם אלמנות, ממשמע שנאמר והרקתי אתכם, איני יודע שנשכם אלמנות ובניכם יתומים, כתוב והרקתי אתכם. אז אם כבר אדם מת, אז ברור שהנשים של האדם שמת הוא, היא אלמנה והילדים הם יתומים. למה צריך להיות כתוב גם והרקתי וגם? אלא הרי זו כללה אחרת, והרקתי אתכם זה כללה אחת, והיו נשכם אלמנות ובניכם יתומים זה משהו אחר, שיהיו אנשים צרורות כאלמנות חיות, הבעלים ייעלמו והם יחשבו כאילו אלמנות, לא, הם לא ידעו בטוח אם הבעל מת או בעל לא מת, שלא יהיו עדים למיתת בעליהם ותהיינה אסורות להינשא, להתחתן למישהו אחר, הם לא יוכלו. זה הגונה מה שנקרא. והבנים יהיו יתומים שלא יניחו בית דין לירד לנכסי אביהם. הבית דין לא ייתן לילדים ללכת לנכסים של אבא להתחיל להשתמש בהם, כי אומרים, לא יודע, אם אתה לא יורש, אם אתה יורש כך, אבל אם לא, אתה רק ילד קטן, אז לפי שהם יודעים אם מתו, אם נשבו. סוג חב דלד, אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך לא תהיה לו כנושה, לא תסימון עליו נשך. אומר רש"י, אם כסף תלווה את עמי, רבי ישמעאל אומר, כל אם ואם שבתורה רשות, חוץ משלושה וזה אחד מהם. פה זה לא פריבילגיה, אתה רוצה, תיתן הלוואה, לא, לא תיתן. יש לך כסף, יש מצווה עליך לתת הלוואה לאדם שאין לו. את עמי, כתוב מה הכוונה את עמי, עמי וגוי, בא אליך יהודי וגוי לבקש הלוואה, עמי קודם תן קודם ליהודי לפני הגוי, עני ועשיר באים לבקש אצלך הלוואה, עני קודם, עני יעירך ואני יעיר אחרת באים לבקש אצלך הלוואה, עני יעירך קודמים. וזה משמעו, זה הפירוש של הפסוק. אם כסף תלווה, שיגיע הרגע שתלווה כסף, את עמי תלווהו ולא לגוי. ולאיזה מעמי, איזה יהודי, את העני. ולאיזה עני, לאותו שאימך, אותו אחד שנמצא איתך באותו אזור. דבר אחר, את העני, שלא תינוק בו מנהג ביזיון בהלוואה. אל תגיד לו, לא, אתה רוצה הלוואה, תן לו איזה ככה. את שהוא עמי, הוא החלק מהעם שלי. את העני אימך. והם מסתכל בעצמך כאילו אתה עלי, זה כל מיני ביטויים שהתורה אומרת, אתה נותן הלוואה לבן אדם, תן לו את התחושה הכי טובה עם כל הלב. לא תהיה לו כנושה, מגיע זמן הפירעון ולא היה לו מה להחזיר, לא תתבענו בחוזקה, אל תבוא אליו ככה בלחץ לקבוע, לבקש את החוב בחזרה. אם אתה יודע שאין לו, אל תהי דומה עליו, כי אם אתה יודע שאין לו, אל תהי דומה עליו, כאילו הלוותו, אלא כאילו לא הלוותו. אתה יודע שאין לו, תתייחס כאילו אף פעם לא נתתו לו הלוואה בכלל, תסתובב לידו כאילו בכלל לא, אתה לא חייב לך. כלומר, לא תחלימי, אל תבייש דועה, אתה לא החזרת לי וכו'. חייב להחזיר, אבל אתה כמלווה, לא תשימו עליו נשך, מה הכוונה לא תשימו עליו נשך, אל תיקח ריבית, אומר רש"י. למה קוראים לריבית נשך? שהוא כנשיכת נחש, שנושך חבורה קטנה ברגלו ואינו מרגיש, הנחש נותן הקשה קטנה ברגל, אתה לא מרגיש כלום, ופתאום הוא ממצבץ ונופח עד קודקודו. כך ריבית, אינו מרגיש ואינו ניכר, עד שהריבית עולה ומחסרו ממונה זה. פסוק חפי, אם חבול תחבול, סלמת ריאך, אדמו השמש תשיבנו לו. מה הכוונה? אם אתה בעת שבא אדם לבקש ממך הלוואה, אמרת לו, נותן לי משכון, מצוין, אתה יכול לקחת ממנו משכון, בסדר. אם בזמן הלוואה לא לקחת ממנו משכון, ופתאום עבר יום, יומיים, חודש, שבוע, לא יודע כמה, זאת אומרת, תשמע, אני רוצה משכון. אתה באת אליו לא בזמן הלוואה, אלא אחר כך, זה נקרא חבול. לקחת ממנו את הלוואה, אומר רש"י, אם חבול תחבול, כל לשון חבלה, אינו משכון בשעת הלוואה. זה לא שבזמן הלוואה קיבלת משכון, אלא שממשכנים את הלווה כשמגיע הזמן, ואינו פורע, מגיע הזמן והוא לא משלם, אתה בא, לקחת ממנו את המשכון. חבול תחבול, מה זה חבול תחבול? למה כתוב פעמיים? כפה לך בחבלת כמה פעמים, אמר הקדוש ברוך הוא, כמה אתה חייב לי? והרי נפשך עולה אצלי כל אמש ואמש, ונותנת דין וחשבון, ומתחייבת לפעמיים, אני מחזירה לך. אף אתה, תול ואשב, תול ואשב. התורה כאן רוצה להגיד, אם אתה לקחת משכון מהבן אדם, הוא נתן לך את המעיל שלו, שמשתמש איתו ביום, כל יום תחזיר לו את זה בבוקר, בלילה אתה תיקח את זה חזרה. הוא נתן לך משכון שזה סמיכה של הלילה, כל לילה תן לו, כל בוקר ככה זרה. היית תגיד מה, כל יום אני יויו? אומר, אנחנו נעולי איתך כל יום. אתה חייב לי, כל לילה אתה נותן לי את הנשמה, מחזיר לך, נותן לך, אתה חייב לי, אני יכול להשאיר את הנשמה אצלי. אז יהיה לך עוד יום וכן הלאה, אני עושה את הדבר. עד בו השמש תשיבנו לו, מה הכוונה? אם מדובר במעיל שהוא משתמש איתו במשך היום, כל היום תשיבנו לו, כל היום שזה יהיה מונח אצלו, עד בו השמש, וכבו השמש תחזור ותתלנו עד שיבוא בוקר של מחר. בקסות יום הכתוב מדבר, מדובר כאן בבגד שהוא משתמש איתו ביום, שאין צריך לה בלילה, לכן בלילה אתה לוקח את זה כמשקון, בבוקר אתה מחזיר לו חזרה, וכן הלאה, עד שהוא יחזיר לך את החור. פסוק חבב, כי אי כסותו לבדה, אי סמלתו לאורו, במה ישכב, והיה כי יצק אליי, ושמעתי כי חנון עדי. אומרה שכי אי כסותו זו תלית, או שמדובר על בגד שמתכסה ביום הולך איתו, סמלתו זה חלוק, זה החלוק שהולך איתו, במה ישכב לרבות את המצר, שיש לו איזה מפה שהוא משתמש איתה, בכל אופן כאן מדובר הכל על כסות יום, דברים שהוא משתמש איתם ביום, אתה צריך להחזיר לו. רק הבנה פה והיה כי יצק אליי ושמעתי כחנונה, נראה שלא מתייחס לזה, אבל בדם זקנים מבעלי התוספות אומרים דבר מעניין, אם אתה תשתמש, תנהג בצורה כזו, שאתה תחזיר לו כל יום ויום את המשכון, כדי שהוא יוכל ליהנות מזה, אז אותו אדם ירגיש כזה הרגשה טובה עליך. נגיד ריבונו שלנו, תראה איזה בן אדם טוב, גם מלווה לי כסף, גם המשכון שלי אצלו, הוא מחזיר לי את זה כל יום, אם אתה תדבר על הקדוש ברוך הוא כל כך טוב, והיה כי יצק אליי, פרושו שהוא יתפלל עליי עליך, איזה טוב אתה, ושמעתי כי חנון אני אשמע כי אני חנון ואני ארחם עליך ואני אשלם לך כגמולך הטוב, על זה שאתה עשית לו כגמולך.